אתם מאזינים למקשיבים לזמן מבית ישיבת עתניאל. פודקאסט הכנה לחגים ולמועדי ישראל עם הרב מתניה שטרנברג והרב אמנון דוקוב. והפרק, הכנה ליום הכיפורים. האזנה הנעימה.
שלום הרב אמנון.
שלום הרב מתניה.
אנחנו שוב פה במקשיבים לזמן, מבקשים להתבונן קצת על החגים ועל המייחד אותם, כל חג וחג בפני עצמו. והפעם הגענו ליום כיפור.
כן, היום הגדול והנורא, והחלטנו הפעם להתכוונן יותר לעניין של הוידועים, כי באמת זה תוכן מרכזי בתוך היום. 10 וידועים אנחנו אומרים, בתפילת הלחש ובחזרת היחיד, וכל וידוי גדול ועמוס, ואם רוצים להתכוונן לתפילת יום כיפור, אחד מהמקומות המרכזיים זה באמת לחשוב, מה זה הוידוי הזה? מה היה תנועת הנפש? איך נכנסים למוד של לומר וידוי? מה אתה אומר?
אז אולי שלב אחד קודם, לפני שאנחנו נכנסים לתוך הוידוי של התפילה, צריך לחשוב רגע על הוידוי עצמו, מה הוא בכלל אומר. ויש משהו מאוד מעניין ומפתיע בזה שהוידוי מקבל מקום נורא נורא מרכזי בתוך תהליך התשובה. אני יכול להבין איך תשובה מורכבת מחרטה על העבר, מציפיות והתכווננות מתוקנת לעתיד, אבל וידוי, מה הופך אותו למרכיב כל כך כל כך חשוב, עד כדי כך שהרמב״ם ממש אומר שמי שלא עשה וידוי, גם אם עבר את כל השלבים של תהליך התשובה, כולל איסורים, התשובה עדיין לא עומדת לו. וזה עצמו דורש התבוננות ראשונה, לפני שאנחנו צוללים פנימה וממקמים אותו בתוך יום כיפור.
אז איך אתה מבין את זה באמת?
אז אני חושב שהדבר הראשון שצריך לומר ביחס לוידוי, זה הוידוי כלקיחת אחריות. הרבה פעמים כשאני מסתכל על מעשים שלי, בטח על מעשים לא טובים, יש המון הסברים חיצוניים שיכולים לתרץ מה גרם לי לעשות את זה. חברה, מצב רוח, אפילו אפשר להגיד לפעמים יצר הרע, והמקומות האלה משאירים בסופו של דבר את כל תהליך התשובה כתהליך שמתעסק בעיקר בתפקוד, בהתמודדות או בדחייה של כוח שמגיע אליי מבחוץ. וקצת מפספסים את היכולת האמיתית שלי לייצר תיקון. ובמקום שבו אני באמת עומד מול עצמי, מפנה כלפי אצבע מאשימה, מכה על הלב, מכה על חטא, אני באיזשהו מקום אומר לעצמי, זה הסיפור שלי. אני לוקח אחריות. החטא הוא שלי, הבעיה היא בעיה שהתעוררה מתוכי, התעוררה בי, ואותה אני עכשיו צריך לחשוב איך אני מתקן. אבל בלי השלב הזה, באמת אין לי דרך אמיתית להתחיל ולהצמיח פתרון של ממש, שלא יתעסק במשהו שהוא מעבר לתפקוד הבסיסי שלי, אל מול המאבק בכוחות הרעים. אלא יש פה משהו שהוא שלי, מישיר מבט אליו, מסתכל המראה בכנות גמורה, ועכשיו מבקש להתמודד.
הוידוי נתפס הרבה פעמים בתור משהו מעיק, כאילו כמו השלב שאתה צריך להתנצל לפני מישהו, ואתה צריך להגיד כל מה שעשית, וזה חלק מאוד מאוד מביך ולא נעים. אני לא בטוח שאולי ההשוואה פה בן אדם לחברו, שזה באמת אחד הדברים הקשים ביותר, להודות חטאתי, דווקא מול הקדוש ברוך הוא לפעמים יש בזה צד אחר, שבוידוי עצמו זה בבחינת באתי לפניך, הנה אני כמות שאני. ואם מסתכלים עיניי נכון על הוידוי, לא רק שהוא לא חייב לחוות בתור איזה העקה, אלא לפעמים הוא תודעת דבקות מאוד מאוד עמוקה. הנה אני לפניך כמות שאני, ועצם העובדה שאני נותן, אומר את הוידוי, משקפת את העובדה שאני מייצר, אבל באתי לפניך כמות שאני, ואני בא להביא את הכל, ולכן לפעמים בוידוי עצמו יכולה להיות התקשרות מאוד מאוד עמוקה, שנמצאת ממש במילים של הוידוי עצמה.
במובן הזה, אני חושב שאפשר לפתוח עוד זווית. העמידה הזאת מול הקדוש ברוך הוא, יכול להיות בה גם לפעמים משהו קצת שבור או מתסכל, ויש בזה מידה לא מבוטלת של כנות, כמו שגם אמרת. אבל יכול להיות בזה גם משהו שקצת מכביד עליי. זה אני, זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד על עצמי. אני חושב שיש משהו בוידוי, בלקיחת האחריות שקיימת בו, כמו שהעליתי קודם, שיש בו גם הרבה מאוד עוצמה. כי במקום שבו אני לוקח אחריות ואומר, זה אני, תמונה גם באמת יכולת התיקון, במובן הזה שאני מסתכל רגע על הוידוי ואומר, מה בעצם קרה? מה עשיתי? זה לא שאני עצמי פגום, זה לא שאני עצמי רע, זה לא שיש בתוכי עכשיו איזשהו חלק שבשורשו הוא חסר, אלא המעשים שלי נעשו באופן לא מדויק, נעשו באופן לא מבורר. ומהמקום הזה, דווקא מהמקום החסר ומהמקום השבור שלי, אני גם יכול להבין, הנה, יש לי אופציה לתיקון. המעשה שלי לא היה מכוונן, אבל האם הכוח עצמו שקיים בי הוא בהכרח רע? האם האנרגיה שדחפה אותי לעשות את המעשה היא בהכרח פגומה? המעשה בקצה באמת היה בו איזושהי נקודה בעייתית. אבל בהחלט יכול להיות שאם הייתי יודע לדייק ולקחת את הכוחות שלי למקום אחר, הייתי יכול להצמיח אותם גם ממקום טוב. אז דווקא ההתבוננות על המקום החסר מאוד שקיים בי, אם אני ממשיך את התהליך ומסתכל עוד פנימה בתוך תהליך הוידוי, לא רק כואב על המעשה עצמו, אלא עושה עכשיו איזשהו רוורס, איזשהו כילוף שכבות, חפירה ארכיאולוגית לתוכי, אני בעצם מגלה שמתחת לשכבה החיצונית שהייתה באמת אולי מעופשת ומלוכלכת, ואני באמת מאוד לא רוצה אותה, תמון פוטנציאל שאיתו אני יכול עכשיו לחשוב איך אני עובד בצורה טובה, איך אני לוקח את הכוחות שלי ומנתב אותם בצורה המתוקנת. לא חטא כהחטאה, אלא תיקון, הצמחה.
אתה בעצם רוצה לומר שהוידוי על החטאים יכול ליצור איזו הפרדה בין המעשה לבין האני שעומד מאחוריו. אני אנסה אולי גם להיכנס דרך הדלת הזאתי ולהציע עוד ניסוח לזה, שבעצם השאלה הבסיסית היא מה אני רוצה מהחיים שלי. והתשובה המורכבת היא שהמון דברים, והם גם סותרים אחד את השני. זאת הרבה רצונות מחוללים בי, והם גם לא בכך תואמים. ובעצם מה שקרה בחטא זה שבנקודת זמן מסוימת, רצון מסוים מתגבר, ועכשיו אני מסתכל אחורה וקצת מיצר, שזה היה הרצון שפעל עליי באותו הזמן, אבל הוא עדיין ממשיך להיות ביחד איתי. ובאחת מהאחרות אולי המשמעותיות ביותר שיש לי, זה מה הרצון שחשוב לי. אני נקרא לזה ככה, מהו רצון הרצונות? רצון הרצונות לאמור, מכל אלף הרצונות שמחוללים בי, הנה רצון אחד, אני שם עליו את האצבע ואומר, דע לך ריבונו של עולם, מכל רצונותיי זה הלב, אליו אני מכוונן, וכל הרצונות האחרים בשבילי מתארגנים סביבו. ודווקא במקום הזה שאני בא ואומר, עשיתי את כל זה, והאמת, עשיתי את זה עם חשק, בחלק לפחות מהמקרים, אבל הנה אני בא ואומר, הנה כל ריקוד הרצונות שמרקד בתוך עולמי, ואני עכשיו, כשאני שם את זה כבידוי, אני אומר, דע לך ריבונו של עולם, במקום שבו תיתן לי לבחור מכל מכלול רצונותיי, את הרצון האחד, הרצון שלי הוא לבוא לפניך. והוא יארגן את כל השאר ממלא כדברים שאני מייצר עליהם, ורוצה שיקבלו את מקומה מחדש רק לאור הרצון המרכזי. אז הנה גם במובן הזה, דווקא לשים את הוידוי, זה לא לשלול את הרצון, אלא לארגן מחדש את מערכת הרצונות שלי סביב רצון מרכזי.
אני חושב שלאור כל הדברים שאמרנו עם הגוונים השונים שלהם, אחד הדגשים החשובים שצריך בעצם לקחת מפה, זה את העובדה שבסוף משמעות הוידוי היא לא רק על חטא ספציפי, אלא בכלל על המקום בתוכי שמסוגל לחטוא. והמקום הזה מצד החמצת הרצון או תיעדוף רצון אחר, מצד המקום שבו אני מפספס ומחטיא כמו שהעלינו קודם, פה תמונה הבעיה העמוקה. והוידוי בעצם מבקש לעורר את אותה התבוננות פנימה, לעורר מחדש את המקום הזה, שממנו גם יכול באמת לבוא פתח לשינוי. מפה באמת יכול לצמוח התיקון, ואז אפשר גם להבין, אני חוזר לשאלה שאלתי קודם, עד כמה באמת הוידוי הוא מרכיב משמעותי בתווך הזה, שבין החרטה לעבר לבין הקבלה לעתיד. כי היכולת שלי באמת לחולל שינוי עוברת דרך שלב הביניים הזה, דרך ההווה שבו אני מתייצב מול החטא שלי, עומד מולו ומבקש עכשיו לעורר את העומק שלו ולנתח אותו בפנים.
טוב, אז בוא נלך קצת קדימה, כי מה שדיברנו עד עכשיו הוא באמת משהו התבוננות ראשונה. נקרא לזה לעמוד בשער הוידוי. אני עומד מול הוידוי, זה איזשהו מוד של עמידה לפני השם, לא כל כך קל, כואב ולא נעים, גם קצת לא מתיישב עם רוח התרבות של לקבל את עצמי וכמו שאני וכולי, וצריך למצוא איזה שער איך להיכנס לעמדה הזאת שוידוי יכול להיות סוג של עמידה לפני השם, ועל זה ניסינו לדבר ובטח אפשר לדבר על זה עוד כהנה וכהנה, אבל בואו ננסה קצת לדבר בתכנים של וידויים ואולי זה גם יוכל לעזור כי מתוך התוכן גם טיפה נפתח השער.
במיוחד לאור העובדה שיש לנו 10 וידויים במהלך כל יום כיפור.
כן.
זה לא הנקודה שאתה מרכז אליי את כל האנרגיות, אלא יש לך איזה פיזור,
כן.
שכל פעם מחדש אתה צריך לקחת את עצמך ולחשוב מה אתה עושה עם
לא
זה.
לא רק אירוע חד פעמי. במובן הזה זה הרבה יותר משופר שעליו דיברנו לגבי ראש השנה, אמנם גם את שופר הצגנו כאירוע מתגלגל, אבל יחסית יותר צר. ביום כיפור זה הולך ממנחה שלפני יום כיפור ועד המילים הכמעט אחרונות של נעילה. ואני רוצה לחזור בהקשר הזה להצעה שהצעתי גם לגבי שופר, אבל ביום כיפור היא עוד יותר חדה, שאם יש כל כך הרבה וידויים, הם לא כולם אמורים להיות אותו דבר. זה לא חייב להיות שיש לי איזה פיצוח אחד של מה אני רוצה לעשות עם הוידוי, ואיך אני פועל אותו ומכוון בו, ועכשיו אני חוזר עליו 10 פעמים, וגם עם אלה אולי בי השאלה, אוקיי, הבנתי, אבל למה כל כך הרבה פעמים? אלא אדרבה, גוונים שונים של וידוי יכולים לתפוס את מקומם בזמנים שונים, ויכול להיות וידוי אחר של ערב, ווידוי אחר של בוקר, ווידוי אחר של נעילה, וידוי אחד של תפילת לחש, ווידוי אחר של חזרת השץ, וכן הלאה.
כלומר, עושר הגוונים שאפשר להעלות ביחס לוידוי, מאפשר לי כל וידוי שבאמת יעמוד בפני עצמו. לא לשחזר ולמחזר, אלא לתת לכל אחד נוכחות.
כן, וכשמתעמקים בלימוד הוידויים ורואים את כל סוגי הגוונים שיש, פתאום אפשר להבין, רגע, כאילו, את הגוון הזה אני מושך לכאן, ואת הגוון הזה אני מושך לכאן, בואו ננסה את זה.
אז באמת, מה מבחינתך אולי החלוקה המרכזית בתוך הוידויים?
אז זה הבחנה אחת בעיניי שהיא מאוד משמעותית, כי היא פשוט מחלקת את הכל לשניים. זה בין יחיד לבין ציבור. הרמב״ם בהלכות תשובה, שגם אתה הזכרת אותו מקודם, אז בין היתר שם, ממש בתחילת הלכות תשובה, הוא מדבר על מצוות הוידוי, וצריך לשים לב שבהלכה א' ובהלכה ב' הוא מדבר על שני וידויים שונים. בהלכה א' הוא מדבר על כל פרט יחיד שעומד בפני עצמו, הוא אומר, כשאתה רוצה לחזור בתשובה, אתה צריך לעשות וידוי, שנאמר, והתוודו את עוונם, הוא מצטט פסוק שהמקור שלו הוא לגבי קורבן האשם. אין, איש או אישה, במעין בפרק ה', איש או אישה, כי עשו מכל חטאות אדם למעול מעל באדוני, ואשמה נפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו וכו'. כשהוא מדבר בהלכה ב' מיד אחר כך על הוידוי של יום כיפור, הוא מציג משהו אחר לגמרי. זה הוידוי המפורסם שאומר הכהן הגדול על השעיר המשתלח רגע לפני שהוא שולח אותו. ובאמת זה שני וידויים ממקום מאוד אחר. הוידוי עליי זה באמת מבט שלי מול ריבונו של עולם. אני, נשמה שירדתי לעולם, יש לה את המסע הפנימי שלה.
וידוי אישי.
כן. וכשמדברים על הציבור של כל ישראל, זה לא אני עכשיו. אני חלק מדור, חלק מעם ומארץ, חלק מהתרחשות שהיא מורכבת, שיש אינסוף כיסופים וגם חששות לגבי כל מה שיכול לקרות איתה. וזה זווית אחרת לגמרי, ואני חושב שההצעה הראשונה היא שכיוון שאנחנו אומרים בכל תפילה וידוי אחד בלחש ווידוי שני בחזרת השעץ, שזה צריכים להיות שני וידויים שונים לגמרי, לא לחזור על אותו וידוי. שאתה בלחש, אתה עם עצמך מול ריבונו של עולם, באמת תחשוב על עולמך, על חטאיך, על העמידה שלך לפני השם יתברך. כשעכשיו כולם אומרים ביחד במנגינה כזאת, זה אפילו כמו של זה ציבור, כן? זה לא עכשיו כוונות, אלא זה שיר, שמנו,
זה לא חשבון נפש.
כן. עכשיו תאים כל עם ישראל, והסיפור שלנו, סיפור שכמו בכל התנך, הוא סיפור של ברית בינם לבין ריבונו של עולם. וכולנו מתכנסים יחד, ודרכי עוברים כל הדברים שקרו בעם בשנה האחרונה. אני גם אוסיף בהקשר הזה, שממילא יכול להיות שחלק מהשורות של הוידוי, שאולי לא רלוונטיות לגבי האישיות, לפחות אני לא זוכר אם הן רלוונטיות לגבי האישית, אז פה הן ודאי רלוונטיות, כי כל דבר שקרה בזמן שאני חי בו, אני נושא תמיד באחריות אליו. אז נראה לי הבחנה בסיסית.
לפעמים מה שאתה אומר, יש בעצם צד שבו בוידוי אני באמת עומד כעני פרטי, מתניה, ודווקא הוידוי הציבורי הופך כל אחד מאיתנו לבחינה מסוימת של כהן גדול, שעושה את הוידוי הציבורי בשביל כל העם, וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, כל אחד מאיתנו צריך גם לשים לב שהוא באמת נושא באחריות. נושא באחריות של הכלל.
הרב סלובייצ'יק בעל התשובה, במאמר מפורסם, מסביר, יש בדבר הזה צד מקל וצד מעמיס. הצד המקל הוא שלכל כלל ישראל יש תשובה. אתה לא עומד לבד, אתה חלק מסיפור שלם, ובתוכו אתה נשטף ונמחל, אבל זה גם מעמיס. אתה לא עומד רק לבד, אתה חלק מסיפור, ובתוכו אתה נתון, וכל מה שעתיד לקרות נובע מהאחריות האישית. אז זה כאילו להעמיס על שכמי את עול הכלל כדבר גם גואל וגם מאוד מחייב.
רותם, אתה מחויב אליו.
מה אתה מציע?
אז מחשבה נוספת ביחס לוידויים עולה לי מתוך מחלוקת שקיימת כבר בתנאים לגבי סדר הוידוי. ופה אני מתכוון כמובן לא רק לסדר הוידוי שלנו, שהוא ככה לפי האלפה בטה מסודר באיזשהו סדר של מילים, אלא גם במחשבות האישיות, וכמובן שכל אחד יכול הרי להוסיף גם את הוידוי שלו. המחלוקת הזאת שמופיעה בתנאים היא מחלוקת האם סדר הוידוי הוא לפי חומרת החטא, מה שמכונה שם חטא, אבון ופשע, כלומר מתחילים משגגות ולאט לאט מעלים את הווליום לחטאים החמורים יותר, או שסדר הוידוי צריך להיות לפי אבון, פשע וחטאה, כמו שמופיע לנו בתורה. נושא אבון ופשע וחטאה בי' ג' מידות, או בפרשיית יום הכיפורים בויקרא ט"ז, כפרנה לאבונות, לחטאים ולפשעים. ואני חושב שכשמסתכלים על המחלוקת הזאת, רואים בעצם שאלה מאוד מאוד גדולה, לאן הוידוי אמור לקחת אותנו. השיטה הראשונה שמבקשת מהוידוי להיות מדורג, בעצם רואה את הוידוי כחלק מתהליך של תשובה. ובאופן טבעי, אדם, כשהוא נע במסלול של תיקון, מתחיל בעצם מלברר את החלקים הקלים יותר, ולאט לאט מעמיק ונכנס יותר פנימה לחטאים החמורים והקשים יותר שלו. ופה באמת המטרה בסוף היא לא רק פירוט החטאים, כמו בניית החרטה ותהליך התיקון והתשובה העמוק שאני רוצה לעבור בתוך יום כיפור. כלומר, במובן הזה, הוידוי הוא מסע תיקון של האדם שהולך שלב אחרי שלב.
מן הקל אל הכבד.
בדיוק, מן הקל אל הכבד, מברר את הפגמים שלי באופן שאני יכול לעמוד בזה. והשיטה השנייה שמסדרת את הוידוי לפי האופן שמתואר בתורה, בעצם מסתייחסת לוידוי מהפרספקטיבה של הקדוש ברוך הוא. כשאני אומר נושא אבון ופשע וחטאה, אני לא מדבר על תהליך התיקון שלי האישי, אלא על האופן שבו הקדוש ברוך הוא בוחר לחפר לי עכשיו על החטא. ובעצם אפשר לראות מכאן אולי זווית אחרת, שונה גם מהרבה מהדברים שדיברנו עד עכשיו, ביחס לתהליך התשובה, לתהליך הוידוי, סליחה. כי בעצם המוקד שלי כאן הוא לא בתיקון שלי, אלא מהמקום שבו אני חושף את חטאיי ואומר לקדוש ברוך הוא כך. אני צריך שעכשיו אתה תעשה את העבודה.
זה לא החלק של האחריות, זה החלק של האמונה.
בדיוק, האמונה, פריסת הידיים שאומרת הקדוש ברוך הוא, מפה ועלה זה שלך. אני לא יכול כבר לעשות את הדברים האלה. ובעצם זה חושף איזושהי נקודה מאוד מאוד שורשית, שתי פרספקטיבות שיש לנו בעצם בחטאים. כי אפשר לדבר על חטאים כפגם סובייקטיבי. אני בחרתי לעשות מעשים רעים וצריך עכשיו לחשוב באיזה אופן אני מתקן אותם וממתק אותם ומברר אותם ואיך אני הופך להיות אדם טוב יותר מכאן והלאה. אבל יש צד אחר שהחטאים שלי הם לא רק משהו סובייקטיבי שעכשיו בתהליך תיקון פנימי של תשובה אני יכול לשנות, אלא הם משהו אובייקטיבי. פעלתי במציאות. עשיתי איזשהו מעשה שכרגע בביוגרפיה הוא נרשם, על דפי ההיסטוריה הוא חקוק, כמו בסיפור על החכם הסיני, שאומר לתלמיד שלו שכל פעם שהוא עושה מעשה רע, ינעץ מסמר בקיר, וכשהוא עושה מעשה טוב, יוציא. בסוף החורים בקיר נשארים. וזה מקום שבו אני כאדם אולי מוגבל ביכולת שלי לבוא ולתקן, ואז אני באמת צריך גם לזכור שיש פה עוד מישהו בסיפור. היכולת לחפר על חטאים, לא רק לחזור בתשובה, בסוף תלויה בקדוש ברוך הוא. ובמקום הזה אני מתוודה, חושף את חטאי, מגלה אותם, אבל בונה את זה לפי הסדר שמתאים לקדוש ברוך הוא, לא לפי הסדר שמותאם לתהליך שלי פנימה, כי התפקיד שלו בסיפור, של המקום האינסופי, שנותן פרספקטיבה אחרת עמוקה יותר לחטא, מאשר נקודת המבט האנושית, היא מאוד משמעותית ביכולת לייצר את התיקון.
אני אקרא למה שאתה אומר תשובה וכפרה, כי תשובה באמת מאוד מדגישת מימד האחריות האישית, שאני צריך לקחת, יש לי בחירה חופשית, זה עומד ביסוד התורה, ולכן אני חייב לקחת את כל מלוא החיות שנובע מזה. וכפרה קשור באמת לעובדה שהדברים נעשו, וכיוון שהם נעשו כאדם, כוחותיי דלים מלתקן, ואני אוסיף יותר מזה, בכפרה גם יש משהו שכבר מלכתחילה שהם קרו, הם היו גם בגללי וגם באחריות שלי, וגם לא רק, כי יש איזשהו משהו בעולם שעבר דרכי והתגלה באותה נקודה. אולי זה קצת כמו לחשוב על המודע בתור החלק שבו אנחנו בוחרים ומחליטים ורוצים, ולהבין שהמודע הוא איזשהו פני שטח, ויש מתחת לפני השטח את הר הגעש הגדול של כל הכוחות העמוקים, ועליהם כוח הפעולה שלנו מאוד מוגבל. הם שם, כי הם שם. חלק באשמתנו, כי הפעלנו דברים מסוימים, הביוגרפיה שלנו חוללה כוחות מסוימים וכחישה כוחות אחרים. ולא רק, יש דברים שמגלגולים קודמים בעולמות, מכל המרחב שאליו נולדנו. הוא פשוט שם. וכפרה זה לבקש על המקום הזה. תשובה זה, הנה אני, עם האחריות שלי, עם המחויבות שאני לוקח על עצמי מכאן ואילך. וכפרה זה, הנה אני מסתכל בתדהמה על העולמות, אין ספור, עומק מלפנים מעומק, ואני יודע שידיי קצרות מבאמת להביא את התיקון עד לשורש שלו, וזה הופך לצוג של, הנה אני מביא את זה אליך, אני עושה את הפעולה שלי ושולח אותה אל השמיים, מתוך איזו תפילה שהמקומות האלה גם יתבהרו, ילבינו, וממילא ייצרו חיים חדשים שאני מוגבל ביכולת שלי ליצור אותם במו ידיי.
אז הדברים האלה גם מעלים לי דימוי נוסף, אולי קצת על ההבדל שבין שני הסעירים. יש את הסעיר שנעשה בפנים, שבסופו של דבר הוא תהליך התיקון הסדור. הוא האופן שבו הכהן הגדול עושה את פעולת הטהרה בתוך המקדש, ויש את השעיר להזזל, שבאמת אי אפשר להכיל אותו במובן הזה, שזה מוציאים אותו החוצה ואומרים לקדוש ברוך הוא, טוב, זה כבר מרחב שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, זה שלך. והתהליך השלם, אולי דיברנו פה על שני תנועות שונות, יכול להיות שבאמת צריך את שניהם, כלומר, כמו שני השעירים ששווים בכל פרטיהם, וצריך את שניהם כדי להשלים את תהליך התשובה, גם פה יש צד סובייקטיבי, תשובה, תיקון, אחריות, אבל יש גם מקומות שהם גדולים ממני, וגם להם אני צריך לתת מקום אולי בתוך תנועת הוידוי.
אז אני, לאור מה שאמרתי בהתחלה, אני אצא עם ככה שאפשר לבחור וידויים שונים ולתת בהם דגשים שונים. זאת אומרת, וידוי מסוים למהלך היום או וידויים מסוימים, יותר לחשוב על זה במחשבת אחריות. הנה אני באמת מיצר, אני מקבל העתיד, זה המהלך הקלאסי. ווידויים אחרים, כאילו להביא, הנה החומרים שמהם עשויים החטאים שלי. ויש גבול עד איפה, אני כן לוקח אחריות על המעשים, אבל אני יודע שיש גבול עד לאיזה עומק התיקון יכול להגיע, ואין לי אלא להביא אותם בפניך, ריבונו של עולם. כך אני מתחנן בפניך, תעזור לי שהדברים יתלבנו, שהם יגיעו למקומות יותר שלמים עם עצמם. ווידוי, אפילו אפשר לחשוב מתי יותר מתאימה. אני פעם חשבתי שיותר מתאים בהתחלת יום כיפור להיות יותר במרחבי אחריות, וככל שהיום מתקדם, אז אפשר לו יותר ללכת למקומות הכפרתיים, עד שלקראת נעילה זה ממש ככה.
ונעילה זה כבר פתח לנו שם.
כן. אני שולח את הכל אל השמיים, אני את שלי עשיתי ריבונו של עולם, הנה כך, אפילו בנעילה חשבתי שנכון, כיוון שהבידוי בנוי על אלפה בטא, כבר כמעט לא לחשוב על המילים, אלא רק לשמוע את הזמזום של האותיות. במקום לשמוע אשמנו, בגדנו, לשמוע את ה-ב-ג-ה, אילו באמת, הנה חומרי היסוד של החיים. עד לאיפה שאני יכול להגיע בעומק, ניסיתי. אבל עכשיו אני שולח את זה אליך, תעזור לי מפה והלאה. רק פעם מישהו שמע את הרעיון הזה ואמר לי, תשמע, חשבתי ביום כיפור, חשבתי שזה הפוך. כאילו, אני מתחיל דווקא את היום מלהגיד, ריבונו של עולם, אני כפור, אני לא, מאיפה אני יכול בכלל להתחיל. ודווקא ככל שהיום מתקדם, אני מגיע לנעילה ואומר, עכשיו אני מרגיש חופש וחירות לקחת אחריות, שחררת בי משהו. אז זה באמת...
אז הכיוון הזה אולי משתלב יותר עם הסלחתי כדבריך של אחרי כל נדרי. דבר ראשון, אתה אומר, זה של הקדוש ברוך הוא, הוא סולח. עכשיו אני כבר יותר רגוע, בוא נתחיל לעשות את הבירור הפנימי.
אז אפשר ללכת להתקדם במהלך הזמן. יפה. עוד שני קווים ככה של מחשבות על סוגים שונים של וידוי, אני אגיד בסוגריים שיש איזה שיעור שנמצא ביוטיוב שנקרא עולמות הוידוי, ושם אני מנסה ככה לעשות את זה יותר מוסדר ועם מקורות, ואנחנו ככה בכיף של השיחה המשותפת שלנו. אבל בכל זאת עוד שני יסודות שבעיניי משמעותיים, מחלוקת אחת היא בשאלה אם צריך לפרוט את החטא, כן או לא. אז מחלוקת שנמצאת במסכת יום, הפיבה והמודבט, שרבי יהודה בן בבא אומר שצריך לפרוט את החטא, כמו שמשה אמר, חטא העם הזה חטא גדולה, מסו להם אלוהי זהב, אז הוא מפרט את החטא. ורבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אז גם פה יש שני יסודות, כי לפרוט את החטא זה לומר, וידוי זה לפתוח הכל. לא להגיד, כמו שילד אומר, טוב, סליחה. אז שואלים, סליחה על מה? אין לי סליחה כללית. סליחה זה על משהו. ורבי יהודה בן בבא אומר, פתח, תגיד הכל. ורבי עקיבא אומר, יכול להיות. כי לפעמים דווקא כשאתה חוזר על זה, אתה עלול למצוא את עצמך כמעט מתבוסס בתוך הדבר הזה.
ככלב השב אל קיאו.
כן.
חלק מהביקורת שם, בתנאים.
נכון, נכון. ולכן הוא אומר לך, עזוב. הנה כל התמונה, אתה אומר, זה אני לא רוצה, הלאה. ואז במובן הזה, זה מציע גם שני זה, וגם פה אני מציע, שאפשר, גם וגם. שבחלק מהוידועים, באמת אפשר יותר לתת את הדעת, על עבודה יותר מורכבת, ויותר פתוחה, יש כל מיני צ'קליסטים כאלה, אז... כן.
או לפרט בעצמך, לקחת כל מילה, ולומר אפילו בפנים, כן. איזה דברים בעייתיים, דוגמת זאת עשיתי.
נכון, נכון. ובחלק מהמקומות אחרים, יותר לעבוד בשיטת רבי עקיבא. זאת אומרת, נו, הנה, זה הנוסח. כמעט הייתי אומר שהנוסח מציל אותנו, כי אני אומר את זה כי זה כתוב פה. אז המילה לא עובר אצלי אישית. אני אומר את הוידוי, הנה מצוות וידוי, הרי אני אומר מצוות וידוי. כל מה שכתוב פה רלוונטי לגבי, אתה כבר יודע, ריבונו של עולם, אני מביא את זה לפניך.
אתה כמו כבר... שדיברנו קודם בעצם. כן, כן.
נכון, נכון. זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה שדומה לה, אבל לא זהה, זה האם... לחזור לחטאים של השנים הקודמות, או רק למה שהיה בשנה האחרונה, זה בירושלמי. מופיע בירושלים מסכת יומה, עבירות שנתוודה להם ביום כיפור שעבר, אין צריך להתוודע להם יום כיפור הבא. אם עשה כן, עליו הכתוב אומר, ככלב ששב על קיו. לא תגיד לי, מה, אתה לא מאמין בתשובה של יום כיפור? התוודת, נקי. אתה עובד על שנה אחת בלבד. תאמין באמון גמור שכשנגמר יום כיפור, השנה הזאת מאחוריך. מה שהיית צריך לעשות לתקן, תיקנת. פנים אל העתיד. וממילא לחשוב עכשיו על מה שהיית ועשית בין 16, 17, 25, זה לא, זה ככלב ששב על קיו, זה לבוסס בבוץ, ולא להאמין ביכולת התיקון והתשובה. אבל גם זה עומד במחלוקת, כי רבי אליעזר שם אומר, הרי זה זריז ונזכר, ומביא את הפסוקים חטאתי נגדי תמיד. וגם דברי רבי אליעזר מאוד מובנים. הוא אומר, אמרנו תשובה, סלחתי כדבריך, יאללה, נגמר? אין נגמר. מי שהיית ומה שעשית, זה הולך איתך לכל מקום. אדרבה, כאילו, למה לברוח מהדבר הזה? כל מי שהיית וכל מה שעשית, זה הסריטות שמחוללות אותך. ואולי, טוב שכך, אולי אלה הסדונות שיהפכו לך לזכויות, תחזור אליהם ותעמיד אותם מול עיניך, שנה אחרי שנה, שם הייתי, משם אני פונה אליך, וזה לא ככלב ישב על קיו, אלא אדרבה, כחטאתי נגדי תמיד, במובן החיובי. ואולי גם פה אני יכול להציע את אותה הצעה, שאפשר לחשוב, כאילו, מתי בוידויים מתאים לנסות לחשוב יותר טווח קצר, בוא נחשוב על השנה שהייתה, ומתי בוידויים מתאים להגיד, וואלה, כאילו, בסוף החיים הם סיפור מתגלגל, וכל יום כיפור זה חוזר לזה שכל שמי שאני עכשיו, זה כל מה שהיה כל הזמן, שום דבר לא נמחק, הכל תמיד נשאר, וזה לא לרע, זה לטובה, ככה זה צריך להיות.
הדברים האחרונים שאמרת הזכירו לי תורה יפה של רב צדוק, שמדבר על זה שלפעמים אדם יכול לחוש אחרי שהוא מתוודא שחטאיו נמחלים, ושנה אחר כך לחזור ולהתוודות עליהם שוב, כאילו לא נמחלו. ורב צדוק בעצם מדמה את זה לזה שיש תהליכים שגם כשאני מתקן אותם, אני יכול אחר כך לחזור אליהם ממקום אחר, אבל בעצם לאותם אירועים. כלומר, כמו מדרגות לולייניות כאלה, שאני בעצם סובב סביב אותו ציר, אבל מתעלה כל הזמן, אני יכול בעצם לגעת באותם נקודות, או להתברר עם אותם בעיות שקיימות לי, ועדיין כל פעם לגעת בהם ממקום עמוק יותר. במובן הזה, אני מגלה על עצמי עוד פעם דפוסים, לפעמים גם דפוסים קשים ומורכבים, אולי מתחבר לדברים שדיברנו בתחילת הפודקאסט, על מה אני מגלה על עצמי. אבל יש בהם איזה מין שילוב כזה, גם של וידוי על השנה החולפת, וגם על חטאים מהעבר. כלומר, יש איזשהו, היכולת שלי להנחיח את השנה האחרונה, יכולה להשתלב גם עם סיפור יותר גדול של השנים שעברו, ועכשיו השאלה, מה אני מתוך הדברים האלה מגלה ביחס לעצמי.
אז אולי ככה, אם נתחיל לאסוף את עצמנו, באמת נתנו פה הרבה גוונים, ואפשר ככה לעצב אותם לאורך כל היום כולו, אבל אני אשאל אותך, כאילו, תן לי איזה דימוי, איך נכנסים לוידוי ככה, אם יש לך איזה תמונה של כניסה טובה לוידוי? שקלתי אותך.
שנייה. טוב, זה, מבחינת הדימוי, זה הקפיץ לי משהו אחר. אז הדימוי שעולה לי, זה קצת דימוי באמת של הכהן הגדול, שהתורה מתארת, ש... כשהכהן הגדול בא אל הקודש, אין שם אף אחד חוץ ממנו. אין בו אפילו בחינת אדם, אומר על זה מהשילוח. יש איזה מקום שבו אני בוידוי, זה משהו מאוד מאוד אישי, שאני מתכנס, שאני נמצא עם עצמי מצד אחד, אבל בעצם לא לגמרי לבד. כן? וכל אדם לא יהיה בועל מועד, אז מהשילוח מדבר על זה שזה, אתה קצת משיל את בחינת אדם שקיים בך. אתה קצת מרפא. ומהמקום, דווקא מול איסורים הכבדים שהוידוי יכול לקחת, מהמקום שבו אני עומד עם עצמי, יש גם יכולת קצת למתק את זה. בעמידה שלי מול הקדוש ברוך הוא, איזה חברותה כזאת, שמאפשרת לדברים עכשיו באמת להרגיש שאפשר לתקן אותם. באמת אפשר להתברר איתם.
אז, אני אגיד ששאלתי דימוי, כי באמת אני חושב שהרבה פעמים מה שיוצר תחושות זה דימוי שעומד ברקע שלא שמים לב, והרבה פעמים הוידוי מגיע עם תמונה מעיקה קצת, אולי כפופה ומרגישה תחושה של חוסר חיים, וחלק מהתיקון של וידוי זה לנסות להבנות
בתוכך. לצייר אותו כן, חיוני יותר.
בצורה אחרת. אז אתה תיארת הציור הזה של לחשוב על הוידוי כמין כניסה לפני ולפנים, ולהיות באיזה יחידות מול ריבונו של עולם, ודווקא המילים של הוידוי פתאום יוצרות את הדבקות. ואני אוסיף עוד דימוי של הוידוי בתור מין חוות מיק וכזאת. זאת אומרת, כאילו אתה מרגיש את המילים עוטפות אותך, ודווקא במורפן שהן נאמרות, הן כאילו מפוררות ממך.
מפוררות מסביב. מנקות אותך.
כן, מנקות. מפוררות את הדבק של השאריות חול שנדבקו ככה לגוף, ומשהו פתאום ככה משתחרר. אז המילים של הוידוי הם פעולה של צער, אבל לא של עצב, כמו שכבר הרבה הבחינו. זה לא, להפך, דווקא דרך המילים האלו, משהו כאילו פתאום יכול להיות לפני ריבונו של עולם, והמילים עצמם כאילו שוטפות את כל מה שהן אומרות, ומשאירות אותי ככה, עומד מחדש, כמות שאני במקום הראשון, הזך שלא חתם מעולם.
אז אחרי הדימוי הזה, מה יותר מתאים בסיום כמו של מסכת יומא? מה מקווה מתאר את התנאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. שנזכה להתאהר.
גמר חתימה טובה, רב מתניה.
גמר חתימה טובה, רב אמנון.
אתם האזנתם למקשיבים לזמן, מבית ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסים המוכרות. רוצים לדבר על הפרק, או להפנות אלינו שאלה? היכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שמחוץ לכתלים. שם תוכלו להפנות שאלות והערות לרבנים או לצוות המדיה של הישיבה. הפרק הוקלט כחלק מפרויקט הרחבת הכתלים של הישיבה, ונשמח לשמוע מכם הערות ותובנות להמשך הדרך ביחד. להתראות!